דין הזרח. בעזרת השם יתברך, אנחנו ראינו בשיעור הקודם את המחלוקת הבסיסית לגבי כלי שני בענייני איסור והיתר. בואו נעלה רגע את הדברים. ראינו שיש שלוש שיטות ביחס לכלי שני, כלי שני שהיד סולדת בו לעניין איסור והיתר. שיטה אחת, שיטת התוספות, שהובאה בשולחן ערוך בדעה הראשונה, שכלי שני לא מבשל וגם לא מפליט ומבליע, הוא לא עושה שום דבר. זאת אומרת, כשאדם שם משהו בכלי שני, הוא לוקח כוס בשרית ו מכין בקפה, אז הכוס הבשרית היא כלי שני, הוא לוקח מהמיחם מים, מערה לתוך הכוס. עכשיו בתוך הכוס זה כלי שני, בינתיים זה רק מים. עכשיו למים האלה הוא מוסיף קפה ומוסיף חלב, אז הוא הכין כוס קפה בכלי בשרי, כלי שני. לדעת השולחן ערוך, כלי שני לא מבשל, לא מפליט, לא מבליע, זאת אומרת, הכל כשר. לכאורה, לפי הדעה הזאת, זה לא דעת השולחן ערוך, זה דעת השולחן ערוך בדעה הראשונה שלו. אבל לפי השיטה הזאת, אפשר להמשיך לשתות את הקפה. בתור הדגמה, הבאתי לכם כאן קפה. בכוס חד פעמית, אז זה כאן פחות מדגים. שיטה שנייה, שיטת הרמב"ן והרשב"א, שזאת הדעה השנייה בשולחן ערוך, שאיסור והיתר מבליע, הוא מבליע כדי קליפה. כלומר, האיסור הוא לא בכל הכוס. למשל, אם נדבר על הקפה שהכנו, אז החלב חדר אל הקליפה הראשונה, אל המעטפת הדקה הראשונה של הכוס. מבפנים, אבל לא אל כל הכוס. למשל, אם אני אצטרך לחשב ביטול ב-60, אז לפי השיטה הזאת, אני לא צריך לחשב האם כל הכוס בטלה ב-60 בחלב, או החלב בטל שם, אלא אני צריך לחשב רק כנגד הקליפה, הדקה של הכוס. זאת השיטה השנייה בשולחן ערוך. שיטה שלישית היא שיטת הטור על פי התז, אבל זה מבואר יותר במהרש"ל, שכלי שני מבליע כולו. כלי שני מבליע כולו, זה אומר שאני צריך לחשב את כל הכלי השני, לא רק את הקליפה, אלא את כל הכלי השני, כאילו החלב נבלע בכולו, וכאילו הוא נבלע כולו בחלב, וצריך לבדוק האם כולו בטל ב-60, שכנראה זה דבר שהוא לא יהיה, הוא לא בטל ב-60, ואז לכאורה נצטרך לאסור.
המבליע זה בולע בעצם, כאילו זה נשמע כאילו...
נכון, מבליע זה בולע ומפליט זה פולט. עוד מעט אנחנו נבין את הדברים קצת יותר. ולהלכה השולחן ערוך, בקופי ב', כותב, לכתחילה צריך לחוש לדעת הרמב"ן והרשב"א, כלומר לכתחילה צריך לחוש לדעה האמצעית שראינו כאן, שזה מבליע, שבאיסור ויתר מבליע כדי קליפה. עכשיו רק צריך להסביר, השח בסעיף קטן אם נסביר את השולחן ערוך, הוא אומר, מה הכוונה לכתחילה? לכתחילה תשפוך את הקפה שהכנת בטעות בתוך כוס בשרית? אומר השח, לא, לא. לכתחילה אל תכין קפה בכלי בשרי, למרות שזה כלי שני. אבל אם הכנת קפה בכלי בשרי, האוכל מותר ולא צריך כדי קליפה. זאת אומרת שעיקר הדין כדעה א', שזה לא נאסר בכלל. כך יוצא לפי הגדרת השח, ואנחנו אולי נכתוב את זה כאן. נסביר כאן, השולחן ערוך הכריע כדעה זו לכתחילה, שח, כלומר, אין לשים לכתחילה, למשל, היתר בכלי טרף. אל תשים לכתחילה היתר בכלי טרף, את זה אל תעשה. גם אם הוא כלי שני. שנייה. אז לכתחילה, אל תכין היתר בכלי טרף, אפילו אם הוא כלי שני. ואל תכין קפה בכלי שני בשרי. אבל אם הכנת, מותר. אם הכנת, הכל מותר. וכיוון שהשח הבין בצורה הזאת, ממילא אנחנו מבינים שלפי זה עיקר הכרעת השולחן ערוך כדעה א', שהכל מותר. אלה שלכתחילה, אל תיצור מצב כזה. מבינים?
הרב, יש את הכלל, את הכלל שיש אומרים, יש אומרים הלכה, כי יש אומרים בתרא, לא?
כן, אבל בוא נראה במקרה הזה, אתה צודק בעיקרון, אבל אם אנחנו נפתח, נביא לכם את זה, שנייה, שולחן ערוך, יורדי הכל.
רב, כלי שני בשרי זה בעצם אומר שבשלו, מאכל בשרי ירד בכלי שני לתוך הכלי, ואז בשלו בו כזה?
כלי שני בשרי, זה אומר, מה זאת אומרת כלי שני בשרי? אתה שואל, תסביר את עצמך מה השאלה?
כאילו, הכלי, כאילו, לשמו בשרי בכלי שני. זאת אומרת, התבשיל, היה תבשיל בשרי בכלי ראשון, העבירו אותו לכלי הזה, ואז אחרי זה הוציאו אותו, ואז בשלו בו קפה? זה היה הכוונה?
לא, לא. הכוונה שיש לי כוס שהיא בשרית ממש. בשרית ממש. בוא נאמר אפילו בשלו בבשר, אוקיי? אבל אני שמתי בה עכשיו מים. עיריתי אותם, עכשיו היא לא על האש. עיריתי את המים ממי חם. שמתי את המים בתוך הכוס. ברגע שעשיתי את זה, יש לי עכשיו מים של כלי שני בתוך הכוס. הכוס יכולה להיות בשרית מבשר ממש, לא משנה לי, אבל המים עכשיו זה מים של כלי שני. לתוך המים האלה אני אשים חלב, אז החלב נכנס לתוך כלי שני בכוס בשרית. זה מובן?
כן.
אני רק אסביר לגבי מה שאתה שאלת, אתה צודק שיש אומרים, ויש אומרים הלכה בדרך כלל כי יש אומרים בתרא. אבל במקרה הזה זה לא יכול להיות.
כי השולחן ערוך כבר מוסיף שיש לחוש, בגלל זה זה משנה את התמונה?
כן, השולחן ערוך אומר לך. הוא מביא את הדעות, הוא אומר חום של כלי ראשון שהיה צולל בו מבשל ועוסר בכולו, אבל חום של כלי שני אינו מבשל, ויש אומרים שגם כן אינו מפליט ומבליע. אז זאת הדעה הראשונה. ויש אומרים, ומכל מקום הוא מפליט ומבליע ועוסר כדי קליפה. הוא מביא את שתי הדעות, והוא כותב עם פורש, והוא אומר, וראוי לחוש להיזהר בדבר לכתחילה, כלומר, ראוי לחוש כדי א', כדי ב', אבל בדיעבד מותר בלא קליפה, ובהדחה בעל מסגי. כלומר, שעיקר הדין זה באמת כדי א'. והנה, זה מעשה, מה שהשולחן ערוך אומר כאן, הוא אומר, השוע כותב שלכתחילה יש לחוש לדעה ב', ומה שאמרנו בשח, אל תשים היתר בכלי של איסור, אפילו בכלי שני, אבל אם אסור, מותר לאכול אפילו בלי קליפה. כשכתוב מותר לאכול, בסוגריים נכתוב שח, איזה מילה אני אוסיף? לכתחילה. אז השח לכתחילה, אפילו בלי קליפה, זה לא בעיה, זה אפילו מותר לכתחילה, כי השולחן ערוך פסק בעיקרון כדעה הראשונה.
השח הזה מוסכם לכולי עלמא, או שיש כאלה שהבינו אחרת?
אז תכף נראה, לא אמרנו שגם זה מה שהשח פוסק, אבל קודם כל זה מה שהשח מבין בשולחן ערוך, אני חושב שבשולחן ערוך זה מוסכם. אבל בואו נראה, זה עדיין לא סוף הדרך. הרמה בסימן סמך ח' בסעיף י' א', שם מדובר על דיני מליחה. הרמה כותב שבמקום צורך, כגון לכבד אורחים, בואו נראה, שנייה, רמה סמך ח' א', י' א', סליחה, למה אמרתי א'? י' א'. בבקשה. הרמ"א כותב בענייני מליגה, מליחה, השולחן ערוך אומר, אפילו בכלי שני, יש אומרים שלא ימלוג. כלומר, אנחנו מדברים על איסור דם. ואתה אמור קודם כל להוציא את הדם, ובדיעבד שרי, אבל לכתחילה אסור. אז בינתיים הרמה הוא בדיוק כמו השולחן ערוך, כמו שראינו, ועכשיו הרמה מוסיף עוד משהו, עוד יותר מקל, אולי השולחן ערוך יסכים לזה, אבל שכן אנחנו לא דיבר על זה, ולכן נהגו באלו המדינות שלא למנוג שום דבר רק אחר המליחה, כלומר נהגו לכתחילה, לא לשים מים חמים, אפילו מכלי שני, על התרנגולת, רק אחרי שמלכו אותה. מי הוא? לכבוד אורחים או צורך שבת מותר להניח בכלי שני אפילו לכתחילה. כלומר, הרמה מסכים עקרונית לשולחן ערוך. הרמה מסכים עקרונית לשיטת השולחן ערוך, שאין לשים בכלי שני לכתחילה, אבל אם שמו, לא אוסר. זה דבר אחד, הוא מסכים. אבל הוא אפילו מקל יותר, שבערב שבת, או לכבוד אורחים, מותר לשים בכלי שני לכתחילה. אתם מבינים, אנחנו כמעט לא יכולים לדמיין את זה. אתם מבינים, השולחן ערוך, הרמ"א אומר שהוא מתיר לך, יש לך כלי חלבי, ואתה, כלי חלבי, כאן זה יותר דם, זה פחות קשור לחלבי או בשרי, אבל יש לך כלי מים וכלי שני, ואתה שם שם את התרנגולת בלי מליחה, למרות שדם שהתבשל אסור. כי אתה אומר, תשמע, כל הדבר הזה הוא רק לכתחילה, אנחנו באמת פוסקים שדם שהתבשל בכלי שני, זה לא נקרא בישול בכלל. ולכן, צורך שבת, כבוד אורחים, מותר לך לכתחילה ליצור את המצב הזה. השולחן ערוך אמר, אל תיצור לכתחילה, אבל אם יצרת, מותר לאכול. הרמ"א אומר, לפעמים מותר אפילו לכתחילה.
הרב, יכול להיות שזה רק לגבי דם, בגלל שהוא משרק שריק, או שזה בטוח שמדבר גם על שאר הדברים?
אז יש מקום לדון בזה, באמת. יש מקום לדון בזה. הפוסקים...
זה אפילו יותר חמור, לא? זה תורה.
כן, אבל בדם יש כמה הקלות מסוימות, שיש מקום לדון בהם, ולא נעשה את זה כרגע. אבל, למרות הדברים האלה, אנחנו זוכרים שיש גם מישהו שחושב אחרת. וזה המהרש"ל, נכון? המהרש"ל אומר שיש בישול בכלי שני. והתז מביא את המהרש"ל אצלנו בסימן קופי בסעיף קטן ד', והוא כותב שיש לפסוק כדעת המהרש"ל, אלא אם כן יש הפסד גדול. כך כותב הפרי חדש והחוות דעת, ובשו"ת חתם סופר ואת סימן צדיקי כותב שכך נוהגים מורי הלכה. אז יש לנו עכשיו עוד שיטות שהצטרפו לנו. אם נחזור לתרשים, אז יש לנו כאן כל מיני שיטות שהצטרפו לכיוון הזה, וזה, אופה, ראינו שזה התז, וראינו שהפרי חדש, והחוודת, נכתוב מלא, חוודת, ושוט חתם סופר, אז אנחנו רואים, הכריעו כמה הרשל, פרט להפסד מרובה. אז אנחנו רואים שיש פוסקים חשובים שפוסקים כדעת המהרש"ל, שצריך להחמיר. השח בנקודות הכסף חולק על המהרש"ל, ולשח יש קושייה מאוד גדולה על המהרש"ל. אנחנו נלמד בעזרת השם, נתחיל כנראה משבוע הבא, דיני עירוי. בעירוי אנחנו פוסקים שעירוי לא מבליע, אלא רק כדי קליפה. כלומר, אם אתה שפכת מים רותחים, או שפכת משהו אחר, לא משנה, נוזל אסור, נוזל, שפכת אותו, העירוי אוסר, אבל רק כדי קליפה. כלומר, אתה צריך לקלוף את החלק העליון, אם מדובר על אוכל, או אם מדובר על כלי, אז רק החלק הדק בלה, וצריך לחשב אולי רק כנגדו. אומר השח, איך זה יכול להיות? שעירוי יבשל רק כדי קליפה, וכלי שני יבשל בכולו. זה לא יכול להיות. עירוי הוא יותר חמור. יש לנו כלי ראשון, עירוי כלי ראשון, כלי שני, לא הגיוני שהעירוי יהיה יותר קל מאשר כלי שני, שעירוי יבשל כדי קליפה, וכלי שני יבשל וכולו. איך אפשר בכל אופן להסביר את המהרש"ל? מה המהרש"ל חושב שכנראה כלי שני יותר מעירוי, אבל איך זה יכול להיות דבר כזה? הרי זה עבר מכלי ראשון, עירוי, כלי שני, איך אפשר בכלל לחשוב שכלי שני הוא יותר מעירוי?
כי הכלי שני הוא לאורך זמן.
כי הכלי שני הוא לאורך זמן. כלומר, כנראה שהמהרש"ל באמת חושב שכלי שני הוא יותר מעירוי בגלל שזה לאורך זמן. ולמעשה, בדברי השח, למרות שנראה שהוא דוחה לגמרי את המהרש"ל, אז הוא כותב, להחמיר כדעה השנייה, כלומר שבולע רק כדי קליפה, בולע אבל כדי קליפה, מתי להחמיר, אומר השח, במקום שאין הפסד כל כך. אתם מבינים? זה לא הפסד מרובה. הוא אומר, אם יש קצת הפסד, אם זה שטויות, תשפוך את הכוס קפה, תשפוך את הכוס קפה באמת. זה שום דבר. אבל אם זה יותר מזה, אז השח חושב שאפשר להקל. אז השח, כתבנו כאן מבליע כדי קליפה, אין לנו מקום כבר לכתוב פה, עשיתי זה בתרשים הזה, בוא נעשה טיפה ככה, נגנוב פה, טיפה ככה, ונכתוב, השח עצמו, יש להחמיר כדי קליפה במקום שאין הפסד, נכתוב ככה, אם יש רק קצת הפסד. בסדר? אז למעשה, אחרי כל הבלגן הזה, אנחנו צריכים לראות טוב, אז מה עושים? למעשה, לכתחילה, אנחנו משתדלים להחמיר כדעת המהרש"ל, שכלי שני בולע את כולו. כי זו דעה של, כמו שראינו, הרבה פוסקים, אתה, עוד פוסקים. כאשר מדובר על הפסד, לטס דווקא הפסד מרובה, יש מקום לדבר על הפסד, אפשר להקל, שבולע רק כדי קליפה, כדעת הרשב"א. כאשר יש הפסד מרובה, אפשר להקל שלא בולע כלל. עכשיו, הדבר הזה הוא מורכב. יש לו המון משמעויות הלכתיות, רק אני אולי נכתוב את זה כאן. תרשי מסובך מדי. למעשה, אז ראינו שלכתחילה מחמירים שכלי שני בולע כולו, כמר שם.
בבין יומו, או שזה לא...
הכל בבין יומו, הכל בבין יומו.
אם זה לא בין יומו, אז זה מוריד את הכל עוד מדרגה, לא?
אם זה לא בין יומו, זה לא אוסר אף פעם, חוץ מחריף. הפסד ולטז, הפסד מרובה. ניתן להקל שבולע רק כדי קליפה. אופה, רגע. הפסד מרובה. וזה אמרנו שניתן להקל שאינו בולע כלל, וכפי פסק השוע והרמה מעיקר הדין, ולדעת השח ניתן להקל בכך אפילו בהפסד קצת. אז קודם כל עשינו קצת סדר בדברים, ואני עכשיו רוצה לנסות לבאר את כל מיני השלכות מעשיות, אבל לפני זה אני רוצה עוד כמה נקודות רק להוסיף. לגבי כלי חרס, יש לנו מחלוקת. הגאות אושרי חושב שכלי חרס מבליע בכלי שני. אבל כלי חרס הוא חמור יותר, הוא בולע. לעומת זאת, לדעת המערם, אין הבדל בין כלי חרס לשאר כלים. וכך פסק השוק, הרמה באותו סעיף שהבאנו, וסמכי סעיף י' א', הרמה פוסק שכלי חרס הוא כמו שאר הכלים. כלומר, לשיטתו, הוא לא מבליע בכלל. השח אומר, רגע, יש בעיה, כי בהלכות פסח, בתפנו נ' הרמה פוסק שכלי חרס שהשתמשו בו בכלי שני אוסר, והרי לדעת הרמה כלי שני לא אוסר. ואז אומר השח, אולי בגלל איסור פסח, החמירו לחתחיל, אסור לחתחילה כדי קליפה בכלי חרס. זה אני משאיר רגע פתוח, עוד רגע נחזור לכלי חרס. יש לנו עוד דבר מאוד מעניין לגבי בשר וחלב. רוב התקלות בבית שלנו זה בשר וחלב. אנחנו לא נמצאים עכשיו בקרב גויים, המקומות של איסורים, לפעמים יכול להיות, אבל בבית רוב התקלות הן בענייני בשר וחלב. בבשר וחלב יש לנו עוד דין. יש לנו דין שרק דרך בישול עשרה תורה. ולכן, גם אם נגיד שכלי שני מבליע ומפליט, זה עדיין לא דרך בישול. וממילא איסור כאן הוא רק דרבנן. כלומר, אם אני לוקח קפה בתוך כוס בשרית, בת יומה, אפילו אם נלך לפי המהרש"ל, אפילו אם נחמיר בדבר ונגיד שכלי שני מבליע ומפליט, הוא מבליע ומפליט, אבל זה לא דרך בישול. כלומר, זה רק איסור דרבנן, גם לדעת המהרש"ל. ולאור זה, כותב הבית מאיר, הדרכי תשובה מביא אותו אצלנו בסימן קופי, אומר הבית מאיר, בגלל שמדובר בספק דרבנן, כאשר מדובר לא על איסורים, אלא על בשר וחלב, אפשר להקל בדיעבד שלא אוסר אפילו כדי קליפה. עכשיו בעיקרון, זה דעה מאוד מעניינת, זה לא לגמרי מוסכם, וגם יכולות להיות דברות אחר כך, כי אם הוא אחרי זה עומד לבשל את האוכל, אז אם יש לי עכשיו קפה, שהוכן בכלי בשרי, כלי שני, אז אני אומר, יתערבב בקפה קצת בשר, אבל זה מעורבב בפנים, וזה לא מבושל. כיוון שזה לא מבושל, זה רק איסור דרבנן, ואז אולי אפשר להקל בכלי שני. הבעיה היא שאז צריך להיזהר שאתה לא תבשל אחרי זה את הקפה. אם אתה, קפה זה דוגמה שאף אחד לא יבשל, אבל אם זה משהו שתבשל אחרי זה, אז כן תהיה בעיה. בשורה התחתונה, יש כאן משהו שהוא, אפשר לצרף אותו לכולה, אבל לא לבד. עוד רגע נדבר בדוגמאות מעשיות. עוד דבר, הכשרת כלי שני שבלה איסור. אם יש לך כלי שני שבלה איסור, בוא ניקח את הדוגמה שלנו, כף בשרית, הכניסו לתוך כלי שני של כוס חלבית. לפי השולחן ערוך, מה הפסק ההלכה שצריך להיות?
לא צריך להכשיר, לא?
שלא צריך להכשיר. לפי השולחן ערוך, הכל בסדר, לא צריך להכשיר. עכשיו, בוא נראה שולחן ערוך והלכות פסח. שולחן ארוך. שולחן ארוך הלכות פסח. דפנו נ' סעיף ה'. כלים שנשתמש בהם בחמין, כפית השמישה נכשרן, אם משתמש בכלי ראשון, כגון כף שמגיסים בו בגדרה, צריך להכשירן בכלי ראשון. ואם תשמישן בכלי שני, הכשרן בכלי שני. כלומר, אם אתה השתמשת במשהו על האש, סיר, סיר אתה צריך להכשיר בעגלה. אם מדובר על כוס, כוס שהשתמשת בה רק בכלי שני, אז אתה לא חייב להכשיר את זה בעגלה על האש, אתה יכול להכשיר את זה בעגלה בתוך כלי שני. זה מה שהשולחן ערוך אומר פה. אנחנו רואים את זה, ומה אנחנו שואלים?
לא צריך בכלל.
לא צריך בכלל, איך יש לך מציאות שצריך להכשיר כלי שני? הרגע אמרת שכלי שני לא בולע. עד
שעושים חומה בפסח.
אז אפשר עוד פעם לדבר על פסח. המנחת יעקב אומר שאומנם השולחן ערוך פסק שבדיעבד הכל מותר, אבל הוא התכוון בעיקר על האוכל, כי את הכלי אתה יכול להגעיל, כיוון שאתה יכול להגעיל זה נחשב לכתחילה. בואו נכתוב רגע את הקושייה ואת התירוץ, נבין את ההשלכות של הדברים. סתירה בדברי השולחן ערוך. מצד אחד, שולחן ערוך ביורדיה קופי פסק שכלי שני לא בולע. מצד שני, מלכות פסח פסק שמכשירים כלי שני בתוך כלי שני עם מים רותחים. וקשה, הרי כלי שני לא בולע. אז מדוע צריך להכשירו? זאת הבעיה שיש לנו. ועל הדבר הזה יש לנו את המנחת יעקב. שמנחת יעקב אומר, השוע הקל בדיעבד, אבל כיוון שאפשר להכשיר, נחשב לכתחילה. ולכן אתה צריך להכשיר. וכך פסק הפרי מגדים. אמרתי בעבר, פרי מגדים הוא פוסק מאוד חשוב מבחינת קבלת הפסיקה, אבל בכל אופן, יוצא לפי הדברים האלה, שצריך להכשיר את גם כלי שני שבלע, אבל לכאורה יהיה אפשר להקל במקרים שאין אפשרות להכשיר. למשל, אם השתמשת בכוס חרס, כוס קרמיקה, רוב הכוסות שלנו הם כאלה. רוב הכוסות היום במטבח, הספלים ששותים בהם, הם בדרך כלל קרמיקה, חרס. אז בוא נאמר, מישהו לקח כוס בת יומה, הכין קפה עם חלב, וערבב בחפית בשרית בת יומה. לפני שעתיים הכפית הזאת הכינו, ערבבו בשר. נקייה, אבל בת יומה. אז השאלה עכשיו, מה הדין? כיוון שכלי חרס אי אפשר להכשיר, אומר המנחת יעקב, הכוס הזאת מותרת. מותר להשתמש בכוס. אמנם, בשו"ת חתם סופר, ביורדיה בסימן צדיקי, הוא אומר, תראו, יש לנו איזה דרך, יש שיטת ראשונים של בעל האיתור, שמופיעה בטור בסימן קכ"א, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, שהאיתור אומר שכלי חרס, למרות שבגמרא מבואר שאי אפשר להכשיר, אבל אם עברו 24 שעות על הכלי, אם לא השתמשו בכלי 24 שעות, יהיה מותר להכשיר אותו בעגלה ג' פעמים. יהיה מותר להכשיר אותו בעגלה 3 פעמים. ולכן אומר חתם סופר, גם במקרה הזה, את הכוס הזאת תכשיר בעגלה 3 פעמים. כאשר יש לנו עוד ספק, בתוך כלי שני, זה גם כלי שני וגם יש ספק, למשל, אתה לא יודע בכלל אם הקפה היה בחום של יד צולדת, וזה גם מאוד מצוי. אומר הפרי מגדים, כיוון שהוא מדובר על כלי שני, ויש אומרים שלא בולע ופולט, כמו בהלכות שבת, לכן אם יש ספק נוסף, אפשר להקל מדין ספק ספיקה. ולכן הרבה פעמים, כשירבבו קפה עם גבית בשרית, תהיה עוד סיבה להקל, כי יש כאן ספק. עכשיו, יש עוד נקודה שאני צריך להסביר אותה. כמו שראינו, המהרש"ל אומר שכלי שני מפליט ומבליע. אבל, ראינו קודם, זה לא מבשל. מה הכוונה לא מבשל? מה ההבדל בין מפליט, מבליע, לא מבשל? בישול זה מפליט ומבליע כאחד. זה עובר תהליך שכל הזמן זה מוציא ומכניס. כאן זה מוציא, וזה גם מכניס, אבל זה לא קורה ביחד. מה המשמעות של הדברים? אומר המהרש"ל עצמו, אם ייקחו חתיכה של איסור ושל איסור, ויקחו חתיכה של היתר. כלומר, ישימו חתיכה של איסור וגם חתיכת היתר. את שניהם ישימו בכלי שני. כדי שהאיסור יעבור מאחד השני, מה צריך לקרוא? צריך להוציא את החתיכה מהאיסור.
איסור מהחתיר.
ולהבליע אותה בתוך היתר. כלומר, צריך שתי פעולות. צריך גם להפליט וגם להבליע. וכיוון שהוא לא יכול לעשות את שני הדברים כאחד, לכן החתיכות לא יאסרו במקרה הזה, כי הוא לא יכול להפליט ולהבליע כאחד. בדוגמאות שנתנו מקודם על חלב וכוס בשרי, וזה מספיק שהוא מבליע, מספיק שהוא מפליט, לא צריך שתי פעולות, כי אחד בשרי, אחד חלבי. החלב נכנס לכוס, זה בעיה, אפילו אם הוא מבליע, או הכוס לחלב, לא צריך את שני הדברים. בשתי חתיכות צריך את שני הדברים. עוד דבר נוסף, כלי שני שאין היד סולדת בו, ראינו בכלי ראשון, שאנחנו פוסקים שלא כדעת המהרש"ל, אז אמרנו שבכלי ראשון, אז אולי לכתחילה, יש כאלה שמחמירים, אבל בכלי שני, כותב השח, כותב הפרי נגדים, שבוודאי לא צריך להחמיר אם אין היד סולדת בו, ובוודאי זה קשר, אבל היה מקום לפי שיטתם, לפעמים אפילו לכבוד בכל מיני סיבות, להתיר לשים לכתחילה שם, לא שאנחנו נעשה את זה בדרך כלל, אבל בעיקרון הדבר הזה לא אוסר אם אין היד סולדת בו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלות מעשיות. אז בואו נראה. אדם, ניקח, נכתוב כאן.
הרב, אפשר שאלה?
כן.
כל זה מדובר רק שאין 60 כנגד, נכון? כל החומרות פה.
נכון. בואו נראה את זה עכשיו. אנחנו עכשיו בודקים את זה. הכניס כפית בשרית לכוס קפה כלי שני. אז בואו נתחיל. לפי דעה א' בשועה, מה הדין? ביחס לקפה, בואו נתחיל. אתם יודעים מה, בואו נכתוב ככה. נתחיל ביחס לקפה. לפי דעה ראשונה בשועה, מה הדין?
כל מותר.
מותר. יפה. לפי דעה ב' בשועה, מה אני צריך לעשות?
תלוי אם בין יומו או לא, לא?
הכל בין יום. תלוי אם יש 60 כנגד הקליפה.
קליפה של מה?
תלוי אם יש 60 כנגד הקליפה. של הכפית.
של הכפית.
מצוין, מצוין.
כלומר, הקליפה של הקפה כמה שהיא חיצתה את הכפית.
מצוין. לפי דעה ב', יש לחשב...
למרות שגם בזה יש מחלוקת, לא? במקרה שאין קליפה בנוזל, מה עושים? יש כאלה שאומרים שבכלל לא צריך לשבת ב-60.
יש גם דיון קצת בהקשרים האלה, אבל בואו נעזוב את זה כרגע, אנחנו יש לנו ממש עוד רגע, אבל יש עוד נקודות שאתה צודק שיש מקום לדון בהן. מה קורה לפי המהרש"ל?
יש את כל הכפה.
בדיוק. בטלה ושישים. לפי המהרש"ל,
יהיה אסור, לא?
צריך לחשב את כל הכפית, האם בטלה ושישים, ואתה צודק, ובדרך כלל לא תהיה בטלה. בכוס. אם זה כלי גדול, תהיה בטלה.
למה הרב, אני חושב שכפית תהיה בטלה כוס.
בכוס?
אפשר לעשות ניסוי, לדעתי, בנפח כמעט.
אוקיי, אני מוחק את זה, אתה תבדוק את זה. תעשה לנו ניסוי, תבדוק. עכשיו, יש כל מיני דברים שהיה מקום להקל מהם, למשל, לפי הבית מאיר, כיוון שמדובר בבשר וחלב, ניתן להקל בכלי שני, אתם זוכרים? ראינו שזה לא דרך בישול. אז יש לנו כל מיני מקומות אולי להקל בדבר הזה. מצד שני, אם אין, למעשה, אם אין שום הפסד, המנהג לשפוך את הקפה. יהודי שותה קפה, רואה כפית בשרית, מה הוא יכול להמשיך לשתות את הקפה? אתם מבינים? זה כאילו, אלא אם כן הכפית לא בת יומה, כן? אלא אם כן הכפית לא בת יומה. אבל אם הכפית בת יומה, המנהג, אם אין שום הפסד, אבל בהפסד קטן ניתן להקל. יש כאן הרבה סיבות לצרף שראינו, בהפסד קטן או צער. תראו, צער זה יותר מהפסד כאן לפעמים, מהפסד קטן, כי לפעמים, לא יודע.
הרב, בושה זה גם יכול להיות?
בושה, כן, בושה, סבתא, לא יודע, יש דברים ש...
דיבר החלב.
הטיפה האחרונה של החלב, בדיוק.
כן. תראו, אתם יודעים, זה מאוד מעניין לדבר על הפסד כאן, כי אנחנו בדור מאוד מפונק. אצלנו, מה זה הפסד כוס קפה? אמר לי רב אריה בינה, זל, ראש ישיבת נתיב מאיר כשלמדתי, שהוא היה לומד חברותה עם רב חיים שמואלביץ, במיר, בחוץ לארץ. ראש ישיבת מיר. יום אחד, בלימוד שלו, הוא קצת התבטל רגע. רב חיים שמואלביץ אמר לו, גזלן. רב אריה אמר, אמרתי לו, מה גזלן? מה גזלתי? הוא אומר, הבוקר כל בחור ישיבה קיבל חצי כוס חלב, ואתה מעז להתבטל בסדר? קיבלת חצי כוס חלב. מוריי ורבותיי, תדעו לכם, ככל שהעולם נעשה מפונק יותר, הוא לא נהיה יותר שמח. לטוב מתרגלים מהר, וכל הזמן רוצים עוד. אדם לוקח חצי כוס חלב, הוא שמח, יש לו חצי כוס חלב, הוא אומר, וואו, היום תיתן לילד, תגיד לו, נתתי לך חצי כוס חלב. מה נתת לי? חצי כוס חלב, תיתן לי, לא יודע מה תיתן לי. שוקו, תיתן לי בן אנד ג'ריז, תן לי, כאילו, מה זה חצי כוס חלב? מוריי ורבותיי, מה קורה ביחס לכפית ולכוס? בואו נראה, רגע נעבור לנו עמוד, אתם זוכרים את השאלה? אני אקח רגע, אני אעתיק אותה עוד פעם, רק שיהיה לנו אותה לפנינו. ונכתוב עכשיו ביחס לכפית ולכוס. אז בואו נראה, ביחס לכפית ולכוס, לפי דעה על א' בשולחן ערוך,
לא צריך להכשיר.
נכון, הכל מותר. לפי דעה ב' ושועה. אם נגיד, הכל יהיה תלוי בחלב שאמרנו קודם, נכון? בקליפה שאמרנו קודם, תלוי...
אם זה בטל, אז לא צריך להכשיר, אם זה לא בטל, אז צריך. זה כאילו העניין.
נכון, לגבי החלב. אם החלב אסור, יהיה צורך להכשיר. זה לפי מה שראינו קודם. לפי המהרש"ל, לפי המהרש"ל...
בכל מקרה צריך להכשיר, כמו מפליט ומבליע, לא? גם אם זה בטל.
צריך להכשיר את הכוס, אלא אם כן נגיד, צריך להכשיר, צריך להכשיר את הכפית, ולגבי הכוס, תלוי אם הכפית בטלה ב-60. ואז יהיה מקום לדון לגבי הכוס. ויש מקום לדון אם מדובר על כוס חשובה מתוך סט, והרבה פעמים זה ככה, כאשר מדובר על כוס חשובה מתוך סט וכדומה, אז ניתן להקל, ואפילו היא של חרס לחכות שלא תהיה בת יומה ולהגעיל 3 פעמים. עכשיו גם הרבה פעמים יש עוד ספקות, כגון אם הייתה יד צולדת וכולי, שאז בוודאי ניתן להקל. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו ממש גמרנו, יש עוד הערות קטנות, אבל אני צריך כבר ללכת להתכונן לשיעור הבא. אני חושב שזה טוב שעשינו קצת עבודה מעשית, כי כששואל שאלה מעשית, פתאום הכל מתחדד, נכון? זה עוזר קצת לחדד את הדברים. יש לנו עוד קצת לדבר טיפה, אולי כלי שלישי וזה, אבל אנחנו נתחיל עירוי, אולי נתייחס את הדברים האחרים. כלומר, זה רק אני אגיד על כלי שלישי, שיש מחלוקת בשבת, יש מחלוקת אם להחמיר או להקל, וגם באיסור והיתר יש מחלוקת האם כלי שלישי צריך להחמיר, אפילו אם בשבת מקלים, כי היד, אם היד צולדת בהם, או להקל, והרבה פעמים כן מחמירים בכלי שלישי באיסור והיתר, בדומה לכלי שני, אולי אפשר להקל בזה טיפה יותר. יש עוד מקרה שלא דיברתי עליו, של כפית בשרית ששמת בתוך כוס חלבית עם כוס תה. זה לכאורה דומה למה שאמרנו, אבל זה יותר קל, כי כאן מדובר על דין קערות שהודחו, ואם מי שזוכר את סוגיית נת ברנת, הספרדים מקלים בקערות שהודחו. כי כאן מדובר על דבר פרווה, זה כפית בשרית, בתוך כוס תה, בכוס חלבית. ובמקרה כזה, גם אשכנזים, למרות שהם מחמירים בקערות שהודחו, אבל כאן הם יקלו, כי זה צריך להפליט ולהבליע כאחד, צריך להוציא את הבשר מהכפית ולהבליע אותו בכוס. אתם איתי בערך? ולכן אפשר להקל בזה גם לאשכנזים, אם לקחו כוס בשרית, כוס עם תה חמה ושמו כפית חלבית. מוריי ורבותיי, עברנו על עיקרי הדברים, אני אשלח לכם גם סיכום, תוכלו לעבור וללמוד את הדברים להרחבה, ובעזרת השם נשלח מקורות ונתחיל בשיעור הבא, דין עירוי, כמו שאמרתי, סוגיה קצת ארוכה, קצת מסובכת, אבל קטן עליכם, תלמידי חכמים, נהנים מפלפולה של תורה, ועזרת השם גם הדברים המפולפלים, נשתדל לעשות אותם בסוף בהירים, והצלחה רבה לכולם, בעזרת השם.
תודה רבה.
הצלחה, וניפגש עוד 4 דקות ביום העיון, לעינוי נשמת הרב זקס והרב דוד פיינשטיין, בעזרת השם. להתראות.